היי, פסקה היי. אנחנו עוברים למוסלמי. אז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האסלאם וישאלהו לתורתו ולמעשהו. אמר לו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה. הייתי אומר במילה הזאת, במילים האלה מתומצתת כמעט כל האמונה המוסלמית. מאמינים באחדות האלוה. מה המשמעות של המושג אחדות באסלאם? זה דומה מבחינה מסוימת לכאורה לביטוי השם אחד שביהדות. ובאמת הרמב״ם אומר שהייחוד של המוסלמים הוא ייחוד נקי. ככה הביטוי של הרמב״ם, כן? ייחודם הוא ייחוד נקי, ולכן הרמב״ם פוסק שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה. לעומת הנוצרים, שהרמב״ם פוסק במפורש שהם עובדי עבודה זרה, יש לזה השלכות הלכתיות, כמה צדדים וכו'. יחד עם זה, אף על פי שאין ההלכה מכירה באסלאם כעבודה זרה, אבל מבחינת התוכן הפנימי יש פה יסוד שונה מאוד מהאחדות שהיהדות מדברת עליה, וזה מה שצריך קצת לברר. האחדות במובן הנפשי, כפי שהאסלאם חווה אותה, משמעותה היא שיש רק אחד שהוא אלוה. זה משמעות של אחדות. יש רק אחד שהוא אלוה. כלומר, אם אני אשאל את המוסלמי, תספור, מהו מספר האלים שלך? תשובתו תהיה, ספרתי, הגעתי עד אחד. בסדר? זה המספר של האלים. כן, זה מספר האלים שבאסלאם, מספר האלים הוא אחד. ואז המשמעות היא שאין מבלעדו אלוה, ולכן הכל צריך להיכנע לפניו. זאת המשמעות אגב של המילה אסלאם, שפירושה כניעה. כן, מוסלים זה נכנע. זאת אומרת, אחדות זו היא אחדות אקסקלוסיבית, שמוציאה מכללה כל מה שזולתה. אין אל אלא האלוה. ואללה אלא אללה, נכון? כלומר, אין אל אלא האלוה, והביטוי, הייתי אומר, הכוחני שנגזר מזה הוא אללה הוא אכבר. מה זה אכבר? הוא גדול מכולם, זאת אומרת, הוא יותר חזק מכולם. יש פה איזו קונוטציה של גבריות אלימה, כן? אני פה הבוס, מכאן לתפיסה האימפריאליסטית, גם בתחום הפוליטי, שיוצאת מן התפיסה הזאת. גם המשמעות של העברית ישמעאל זה מלשון משמעת, כלומר להיכנע, לקבל ציווי. מה שאין כן האחדות שהיהדות מדברת עליה, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, היא אחדות אינקלוסיבית, לא אקסקלוסיבית אלא אינקלוסיבית, זאת אומרת שהיא מכלילה בתוכה את הכל. כלומר, לפי אמונת הייחוד של היהדות, לפי זה יש משמעות לכל. הכל כלול בהכל. ואתה מחיה את כולם. בסדר? זה היסוד שנמצא במחשבה היהודית כשאומרים השם אחד. ואז זה ממלא את הנפש יותר באהבה מאשר ביראה. אנחנו מאמינים באחדות האלוה. ובקדמותו, אתה עושה כבר מושגים שלקוחים מהפילוסופיה. כן, כלומר במובן הזה, האסלאם והפילוסופיה הימי ביניימית מתקרבות זו לזו. אנחנו מאמינים באחדות האלוה וקדמותו, בבריאת העולם ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח, אולם מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. כן, זה שוב המפגש בין האסלאם לבין הפילוסופיה, שלילה של כל הגשמה. זה על דרך השלילה. מידת הדין, מידת הגבורה. מידת הגבורה מחזיקה מעמד מול עבודה זרה יותר מאשר רכות הלב הנוצרית למשל. ואם ימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשהו ונאמר כי הוא על דרך העברה והקירוב אל דעת בני אדם. עד עכשיו לא כל כך, אין לנו משהו נגד זה. מה? דיבר הקוראן בלשון בני אדם. כן, זה כלומר, זה ביטוי של הכוח מאיתנו. כן, במקרה הזה, מה שתמיד אומרים, הכל לקוח מהיהדות, אצלם זה נכון. הכל לקוח מהיהדות. מלבד זה, אנו טוענים, מה קרה ידידיה?
אני מצטער.
טוב. מלבד זה, אנו טוענים, כי ספרנו הוא דבר האלוהים. כלומר, אם אתה רוצה לדעת שהאסלאם הוא אמת, אתה צריך פשוט לדעת מה זה האסלאם, זה ספר הקוראן. ומניין שספר הקוראן הוא אמת, פשוט אומר, ספר זה דבר פלא הוא, המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה. אף לא פסוק אחד מפסוקיו. תנסה, תקרא את הקוראן, אתה תראה כמה שזה נפלא, זה הוכחה שהוא אמת. אנחנו לא אומרים את זה על התורה. אנחנו אומרים על התורה שהיא אמת, אבל מאיפה אנחנו יודעים שהיא אמת? לא בגלל שהיא כתובה בסגנון יפה. כן? כלומר, הנחת היסוד פה זה שהכתיבה של הקוראן היא כל כך נפלאה, כל כך אלוהית, שאתה לא יכול לעמוד מול הקסם של הספר הזה. כן.
באותו זמן שחכמי ספרד הכשירו את אסלאם שלם, לא עבודה זרה, מה אמרו חכמי אשכנז
על האסלאם בימי הביניים? אני לא יודע מה הם ידעו עליו. אני לא יודע בדיוק אם הם ידעו עליו את הכל. למשל, שאתה קורא בספרים של גויים של אותה תקופה, מה הם כותבים על האסלאם, אתה רואה שהם לא מבינים שום דבר. כלומר, הידיעות שלהם לגמרי באוט.
השאלה הסמויה, יכול להיות שהכשירו את האסלאם, חכמי ספרד הכשירו את האסלאם מטעמים פוליטיים?
לא. השואל קורא לעצמו דימה, אז למה הם חמים עלינו כל כך? מה? איזה דרגה? אתה אומר שעוד לא הגענו לנושא, אז אתה רוצה שאני לא אענה על השאלה? הם חמים עלינו כל כך בגלל שאנחנו מהווים מבחינתם בעיה. אני אסביר את הנקודה. בספר הקוראן כתובים דברים ממש מדהימים. למשל, כתוב שמרים, אחותו של משה רבנו, היא מריה, האימא של ישו. יש בעיה, כי כתוב בתורה שהיא מתה. עכשיו, כתוב גם שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שיגיע עד השמיים. יש משהו שם לא נראה לי, אולי בגלל השטחיות שלי.
לא?
כן? אבל נראה לי שזה בעיה כרונולוגית. כן, אפשר למצוא לזה כל מיני סיבות למה הם אומרים את מה שהם אומרים. או למשל, כתוב שם שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. עזרה. מאיפה זה בא להם? כן, אבל פה זה לא בעיה של מוקדם או מאוחר. יש בעיה אחרת. יש פה בעיה האם שמעת על היהודים שהם עובדים לעזרה? אני חושב שפשוט הוא שמע שיש יהודים שעובדי עבודה זרה, ולכן הוא, אצלו זה נהיה עזרה, או זייר, איך הוא קורא לזה. כן? יש עוד כמה דברים. אז מה, זה אומר שעובדים לעזרה? שמעת פעם על איזה יהודי בימי מוחמד שעובד לעזרה? נראה לי קצת מוזר. יש עוד כמה בעיות מהסוג הזה. מה? רגע, יש שם כמה. עכשיו, הבעיה היא ככה. כשמוחמד הגיע לעיר מדינה, עלו יתרב, אז הוא הגיע ליהודים והסביר להם שהוא נביא האלוהים וכו'. כשהם שמעו את השטויות שהוא אומר, התחילו לצחוק. הוא התחיל לצחוק, נפגע מאוד, ומאז הוא נהיה אויב של היהדות. כלומר, זה לא היה ביום אחד, בהתחלה במכה, עד רבה הוא היה בעד היהדות, אבל לאט לאט, כשהוא ראה שהיהודים לא מקבלים אותו, אז הוא נהיה שונא ישראל. עכשיו, מעניין, איך הוא הסביר, הרי שאלו אותו, איך אתה אומר דברים כאלה, כתוב בתנ"ך, הפוך. אז הוא אמר, אתם היהודים, זייפתם את כתבי הקודש. כן, כן. הוא בכלל היה כתוב בתורה. כן, הרי על מוחמד היה כתוב בתורה. כך אומרים המוסלמים. והיהודים ברשעותם מחקו את שמו מן התורה. מחקו את השם מוחמד. אבל יש מקום אחד שנשאר איזשהו זכר והם לא שמו לב. כן, לגבי ישמעאל כתוב ואפרהו והרבהו במאוד מאוד. במאוד מאוד בגימטריה מוחמד. אז אתה רואה שהיהודים לא הצליחו למחוק כל דבר, נשאר שם משהו. מה אתם אומרים אגב על הגימטריה הזאת, במאוד מאוד בגימטריה מוחמד? זה אמיתי או זה לא אמיתי? אז הרמב״ם אומר שזה צחוק. הרמב״ם עושה מזה צחוק באיגרת תימן, מהגימטריה הזאת. אבל מצד האמת, יש לזה מקום. מה אתם חושבים שאדם חשוב כמו מוחמד לא נרמז בתורה? אדם שעשה כזה שינוי בעולם. אבל לכל פנים, עכשיו, זה לא הנושא שלי כעת. עכשיו, מה שחשוב פה זה שמוחמד היה לו בעיה של הרציפות עם התנ"ך. לכן הוא מוכרח להניח שהיהודים זייפו את התנ"ך. ומפני כך זה מהווה בעיה, בגלל שבתת מודע, בהכרה התת מודעת של האסלאם, יש ידיעה שאצל היהודים נמצאת האמת, אבל כדי שהיא לא תשמע, צריך לומר שהיהודים זייפנים. כשמוחמד התחיל לפעול, הוא התחיל לפעול בשם מה? בשם איזה אלוה? מצד האמת, בשם אלוהי ישראל.
אלוהי ישראל?
ודאי.
לא זה ולא זה, בשם עצמו. איפה אלוהי ישראל, איפה מוחמד?
כשמוחמד התחיל לפעול, הוא התחיל לפעול בשם אלוהי ישראל. זה בעצם היה הדגם האידיאלי של הנבואה אצלו. אפשר להוכיח את זה מתוך הכתבים שלו עצמו. אלא שלאט לאט, כיוון שהדבר הזה היה מגלה את עם ארצותו, אז היה מוכרח לומר שבעצם הוא, היהודים זייפו, ואז הוא מהווה משהו חדש. קוראים לזה תסביך הניתוק. תסביך, מה? מה הבעיה שלך? זה בדיוק העניין של הרציפות. כלומר, מוחמד היה רוצה להיות מוכר בתור אחד מנביאי התנ"ך. כך שמבחינתו יש רציפות בין דבריו לבין דברי אברהם אבינו, משה רבנו, ישו וכו', להבדיל, כן? אלא שהטענה הזאת איננה עומדת בפני מבחן ביקורת פשוטה. ולכן הוא מוכרח היה להתנתק משורשו היהודי, כדי שהוא יוכל להגיד את הדברים שלו באיזשהו רבע היגיון. לומר שכל העובדות שהוא מביא בספר הקוראן הם העובדות האמיתיות ולא המסורת התנכית. זאת אומרת, כל מיני תסביך של ניתוק. אני צריך פה להתגבר על משהו, אני צריך לחפות על משהו, לחפות על המרידה שלי בהורים, כדי לבסס את עצמי. אז באיזשהו מקום, כל פעם שיש משהו שעלול להזכיר את זה שאני הזייפן, אני חם מאוד נגד מי שמזכיר את זה. וזה עונה על השאלה, מדוע הם חמים עלינו כל כך? הבנת? כן, עכשיו רגע. דברי החאג' היו למוחמד ולחבריו היהודים אשר סייעו בכתיבת הקוראן מקורות שאינם איתנו היו. אולי משום הצזנורה היהודית לפי הקוראן, עגל הזהב היה בעצם שופר גדול שהיה משמיע את כל התקיעה דרך פיו. אז מה? אני לא הבנתי מה השאלה. טוב, כן, מה אתה רוצה? אגב, כשהוא אומר צזנורה הוא התכוון לצנזורה. כן?
זה היום.
אה, שאינם איתנו היו. אה, היום, אה, בסדר. כן. כן.
אם פעם האמת היה טוען טענה שאנחנו זייפנו את התורה, אז איך להתאכן שהרי הוא במו ידיו יודע על כל הפעילות של הזיוף של הקוראן?
לא, 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 לא. זה לא שהוא בעצמו מזייף. אלא פשוט זה מה שהוא הבין. צריך לדעת, האיש הזה לא ידע לקרוא. הוא הסתובב בין הכנסיות ובין בתי הכנסת.
הוא היה
יהודי? הוא היה ערבי. כן? אבל נכנס לבית הכנסת, נכנס לכנסייה, שומע את הכומר דורש, את הרב דורש. והוא שומע כל מיני מדרשים, זוכר מה שזוכר, ומזה בונה משהו.
אוקיי, אז איך זה שאומר שם, זה לא אומר, אבל איך המוסלמים רואים בשמו, על פי כל צד שהשם מוחמד לא כתוב בתורה, זה כן היה צריך להיות כתוב.
הם אומרים, הוא אמר שזייפו את התורה. בסדר? עכשיו, חלק מהדברים הוא אמר בעצמו איפה זייפו, יש דברים שממשיכיו אמרו. למשל, הם אומרים ששמו היה כתוב בתורה ושהיהודים מחקו אותו. מה הבעיה בזה? הם אומרים את זה גם, אני חושב, הם אומרים גם את זה על פסוק בברית החדשה. יש פסוק בברית החדשה שבו הם טוענים שמוחמד היה כתוב ושזה נמחק. כן? הרמב״ם מביא את הפסוק הזה של הברית החדשה בספר איגרת תימן. כן.
אבל הוא לא אומר את זה.
אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, מה הוא...
זה מאוד משנה.
למה לא? יכול להיות שהוא אמר שהוא היה כתוב בתורה, אז מה?
אז איך הוא לומד מספר שהוא מזויף להתחילה?
הוא לא לומד מהתנ"ך, הוא אומר, אני אגיד לכם מה באמת היה כתוב שם. למשל, כי הוא, לא, הוא אומר ש... לא, הוא אומר שהוא נביא, הוא יודע. למשל, העקדה. מה זה העקדה לפי מוחמד? זה עקדת ישמעאל במכה. היהודים זייפו את זה, אמרו, עקדת יצחק בהר המוריה. שקר גס. זה עקדת ישמעאל במכה. בסדר? אגב, יש על זה חג שהם עושים כל שנה, עיד אל-אדחה. כן, זה חג הקורבן. בחג הזה הגיע אנואר א-סאדאת אל הכנסת בירושלים ביום חג הקורבן, והוא דיבר שם בערבית רהוטה על הניסיון הגדול של אברהם. רק הוא לא פירט מה היה הניסיון של אברהם, מסיבה פשוטה, כי זה היה מבלבל את המוח של כל היהודים שם. אבל כל היהודים הקשיבו, אמרו, וואה, איך הוא אוהב אותנו. הוא מדבר על עקדת יצחק. הוא לא שמו לב שאת המילה יצחק הוא לא הזכיר אפילו פעם אחת. בסדר? כן.
מה מרחק בזמנים בין מתינת
התורה שלנו, בין צמצם ונוח, לבין ישו, לבין מוחמד? אני חוזר על שאלתך. מה מרחק הזמן בין מתן תורה ויציאת מצרים לבין ישו לבין מוחמד? עד כאן שאלתך? זה השאלה הראשונה. הבנתי אותה נכון? אתה רוצה תשובה על השאלה הזאת? תשובה. התורה ניתנה לפני 3,370 שנה. הנצרות התחילה לפני קצת פחות מ-2,000 שנה. והאסלאם לפני 1,350 שנה. בסדר? טוב. כן, מה השאלה השנייה?
אני
לא הבנתי את השאלה שלך.
איך אדם מפחד לעשות
לזייף
מסמך אלוהי?
הוא לא מזייף מסמך אלוהי. הוא טוען שהיהודים זייפו.
לא, לא,
לא, טענת מזויף. מה הבעיה? הוא טוען, אתם היהודים סתם מספרים סיפורים. מה? איך הוא לא מפחד שיעלו עליו? מה זאת אומרת יעלו עליו? הוא טוען, הנה, אתם מביאים חומש, אני אומר, כתוב היה הפוך.
אתם מביאים מזה שהוא... הוא צריך
להיות
כל כך נחוש
בדעתו, הוא היה נחוש מאוד בדעתו, נכון. הוא מאמין במה שהוא אומר כנראה.
אז הוא היה מנסתם כנראה מדומיין קשה.
נכון. טוב. איך יש לראות את הסכסוך עם הפלסטינאים בראי תפיסת העולם האסלאמית? אם תתנו לי ללמד את המוסלמי, אולי נוכל בסוף להגיע למשהו. כן, מה אתה רוצה? מה? מה?
איך אנשים האמינו לו? כאילו פתאום בא איזה מישהו, אומר לה, תקשיב, התורה של היהודים והנוצרים היא סתם שטויות, כולם זייפו את זה, ואני, מה שאני אומר זה אמת.
נכון.
למה שמישהו בכלל יקשיב לו?
למה האמינו לו? אתה שואל שאלה פשוטה. למה האמינו לו?
כן.
אתה רוצה תשובה?
כן.
התשובה היא ככה. זאת אומרת, בא בן אדם, מרשים מאוד, הוא אומר כל מיני דברים, הוא מדבר בשפה יפה, אומרים לו, וואלה, אתה משהו משהו. זהו.
ואז הוא כובש.
מה?
ואז הוא כובש.
אחר כך הוא כובש. אני מדבר על הגרעין הראשון. הגרעין הראשון של החבר'ה שהיו מסביבו. למה הם האמינו לו?
זאת אומרת, שאם אני רוצה סתם ככה לבוא לפתוח עכשיו איזה דעת או משהו.
כן.
צריך להיות בן אדם קריזמטי, לבוא עם איזה סיפור מופע.
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. למשל, שמעת על הדת המורמונית? כן. איך היא קמה? היה אדם אחד בשם ג'ון סמית, אדם אחד בשם ג'ון סמית שהסתובב, הלך לטייל בהרי מדינת ניו יורק. יום פתאום, ככה הוא מספר, הוא ראה פתאום את ההר נפתח, ואז הוא ראה שני לוחות מזהב הכתובים בכתב חרטומים, והוא לא ידע לקרוא את זה, אבל הוא מצא פתאום משקפיים מזהב, הרכיב אותם, ועל ידי המשקפיים האלה הוא הצליח לפענח את מה שכתוב, והוא ראה שם סיפורים עצומים על איזה עם קדום שהיה באמריקה הצפונית, שישו נגלה עליהם עוד לפני שהגיע ישו לארץ ישראל. ואחר כך, אחרי שהוא גמר עם זה, הוא הניח את המשקפיים וההר נסגר, ולעולם לא נדע יותר איפה זה היה. והוא הקים מסביב לזה דת. היום יש מיליוני אנשים שמאמינים בזה. אז כך שזה לא מסובך להקים דתות, מה שאתה רוצה. יש פה שאלה על ישו, מופיע שהיה בעל כוחות רוחניים. גם מוחמד היה מצויד בכוחות כאלו? ובכלל, איך זה שהשם פועל דרך אידיאולוגיה מגוחכת כמו האסלאם? העניין הוא כזה, הדבר הזה מוכיח דבר אחד, כשאדם מדבר ודבריו נשמעים, זה סימן שהוא תואם את האופי של החברה שבה הוא מדבר. מבחינה מסוימת אפשר לומר שמוחמד ראה את עצמו בתור הנביא של הערבים מתחילה. אחר כך הוא חשב מושגים של כל האנושות. אבל הוא קודם כל ראה את עצמו כערבי בין הערבים. ואצל הערבים הדברים האלה זה דיבר. כן, בבקשה.
מה מיוחד באופי הערבי? שזה
כל כך טעם. למה זה כל כך טעם? למה זה כל כך טעם את האופי הערבי? כי הוא בא לדבר בשם מידת הדין. מה זה מידת הדין? זה ההפך של מידת החסד. החסד זה דבר טוב או זה דבר רע? תלוי. כן, יש גם חסד של ביטול הגבולות, במובן הזה של איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא.
חסד
עשו שניהם, נכון? כלומר, זה דבר חמור, זה חסד. למה זה חסד? כי זה פריצת הגבולות. גם ידו בכל ויד כל בו. הגניבה, אני גוזל, אני מבטל את ההבדל של הרכוש שלי מהרכוש שלך, אז יש פה חסד. וזאת הנטייה של אותם עמים. היצר הרע שלהם זה גזל והריות. בא מישהו אומר עם ההכרה המוסרית שלו, חבר'ה, אני רוצה לשנות את זה, אני רוצה להעמיד פה את מידת הדין. ברור, אז הדבר הזה הוא התקבל. איך אומרים דת בערבית אגב?
דין.
נכון? כל מי שהיה בצבא, קצת יודע את הכללות, יודע שדין זה דת. מאיפה הוא לקח את המילה דין? זה לא מילה ערבית. זה מילה עברית. הוא לקח את זה מהיהדות. כן, כך אומרים חוקרי האסלאם, שהמושג דין בא לו מן היהדות. כלומר, זה טעם את הצורך של לא דת, דין. כן? זה טעם את הצורך הנפשי של אותם עמים להתעלות מעל החסד המופרז. לכן למרות שבתחילת כל פרק בקוראן כתוב בסם אללה רחמן ורחים, אבל מה שהוא מציע שמה זה לא רחום וחנון בכלל, אלא זה מידת הדין. כלומר, בשם מי שהיהודים גילו לנו שהוא רחום וחנון, אני בא לתת לכם את מידת הדין. מובן?
אז הם אמרו כאילו לעצמם, וואלה, נכון, זה באמת...
זה תואם את הצורך של הנפש שלהם. והוא דיבר כל כך יפה שזה עשה רושם עליהם. אגב, מעניין מאוד שהקוראן, הם מספרים בעצמם שמוחמד היה לו ספק אם הוא אומר דברי אמת או לא, עד שאשתו שכנעה אותו. חג'יג'ה. היא אמרה לו, אתה נביא אמת, אני מאמינה בך, אתה לא מאמין בעצמך, אני מאמינה בך. כן. כן. מה? חג'יג'ה? זה תרנגול? שיית. שיית. כן, חג'יג'ה זה תרנגול? ג'עג'ה זה, ג'עג'ה זה תרנגול. אבל חג'יג'ה זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
איך אנשים ירצו לקבל את
מידת הדין?
איך אנשים מחפשים להתפרק מסמכויות ולא
ההפך? בכל אדם יש הכרה מוסרית. וכאשר האדם חוזר, כל אדם שרוצה לתקן את עצמו, הולך אל המידה הנגדית לו. זה כמו שכתוב, כי שלחו כדר וראו, כי שלחו כתיים וראו וכדר שלחו והתבוננו מאוד. האמר גוי אלוהים והם מה? לא אלוהים. ועמי המיר כבודו בלא יועיל. מסביר המהר"ל, קודם כל הגמרא אומרת, כתיים עובדים לאש, כדרים עובדים למים. ואף על פי שאלה יודעים שהאש מחבה אתם, שהמים מחבים את האש, לא ביטלו את אמונתם, נכון? את עבודתם. אומר המהר"ל, כי כל אומה לוקחת לה לאלוה את מה שמדמה שהוא לחלקה. כלומר, כל אומה משלימה את עצמה במה שאין בה. הרי הכדרים יושבים במדבר. מה אין במדבר? מים. לכן הם עובדים למים. הכתיים יושבים באיים, שם יש הרבה מים. מה שאין שם זה אש. לכן הם עובדים לאש. ברור? יוצא לפי זה גם שהעמי אירופה, שהם שופכי דמים בטבעם, או על כל פנים על פי מסורתם, הם צאצאי הרומאים והשבטים הגרמנים הברברים, אז כשהם רצו לחזור בתשובה משפיכות הדמים, אימצו דת שכולה אהבה. את הנצרות. מה שכן עמי המזרח, שמכיוון שאצלם הבעיה הייתה הפוכה, אז הם אימצו דת שכולה מידת הדין. ולפי זה נשאלת השאלה, מדוע היהודים כל כך אוהבים את האחדות? כי הנטייה הטבעית של האומה הישראלית זה המחלוקת. ולכן יש לנו רגש, רגישות לאחדות יותר גבוהה. כן. אז בואו נתקדם. מה שאומרים כאן, ספר זה הוא דבר פלא הוא המחייבנו. אולי אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. התורה מספרת על האימא של ישמעאל, נכון? מה? הגר. הגר הייתה שפחה, לא? שפחה. שרה לא יולדת, אומרת לאברהם, אולי תיקח את הגר. מה? בסדר. לוקח את הגר, נכנסת להיריון. שאלה, בתור מה הוא לקח את הגר? בתור שפחתו או בתור אשתו? מה? אז כנראה זו השאלה היא ככה, האם לא הייתה בזה מחלוקת בהבנה בין שרה לבין אברהם? הרי מה אומרת שרה? בוא אל שפחתי, ותיקח שרה את הגר שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. מה זה לא לאישה? הוא סבר שהיא אישה, היא סברה שהיא שפחה. ותראה כי הרעת, ותקל גבירתה בעיניה. ואת אומר, שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. ותראה כי הרעת, ואקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. זאת אומרת, מה היא אמרה לו? זה אשמתך, כי אתה נתת לה את ההרגשה שהיא אישה, אני התכוונתי רק לשפחה. אז שהקדוש ברוך הוא יכריע. מה אומר אברהם? הנה שפחתך בידך, עשי לה כתוב בעינייך, ותענה שרי, ותברח מפניה, וימצאה מלאך השם בדרך, על העין בדרך שור, נכון? במדבר, על העין בדרך שור. למה מגיע המלאך? כי שרה אמרה, ישפוט השם. טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, נזכה לך, בוא נעשה משפט, נבדוק. ויאמר לה מלאך השם, הגר. מה המשך? הגר שפחת שרי. אבל הוא אומר, שפחת שרי, הוא מחזיר את הדבר למקומו. אי מזה בת, וענת הלכי. ותומר, מפני שרי, גבירתי, אנוכי בורחת. היא מכירה בזה שהיא שפחה. חזרה בתשובה. כלומר, אם לא תדעי מאין את באה, את לא תדעי לאן את הולכת. לפי הכלל במסכת אבות, את יודע מאין באת, ולאן אתה הולך. לכן אומרת, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך, ותעני תחת ידיה. אם תכירי בזה ששרי גבירתך, אז אחר כך יאמר לה מלאך השם, הרבה, 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 הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. נכון? זאת אומרת, כי שמע השם, קראת שמו ישמעאל, שמע השם לא נהיה פה כולה. מה התנאי להצלחת ישמעאל, או להצלחת הגר? ההכרה במעמדו. אם הוא יודע שהוא בן השפחה, והיא יודעת שהיא השפחה, אז הרבה הרבה. אבל אם הוא חושב שהוא במקום אברהם, ייקשל. נכון? עכשיו יש איזה בעיה. כל הזמן יש בקוראן תסביך מדהים של ההשפלה. השפילו אותנו, אנחנו נשפיל את אלה שהשפילו אותנו. עד כדי כך שתמיד האסטרטגים הישראלים אומרים שהיה צריך שיהיה ניצחון למצרים במלחמת יום הכיפורים כדי למחוק את החרפה של ההשפלה של מלחמת ששת הימים, ורק אז הם יכולים לעשות שלום. כל מיני ביטויים כאלה. זאת אומרת, זה תסביר של בן השפחה. כן? הוא לא מוכן להכיר בזה שהוא בן השפחה. ברגע שזה כך, אז הוא צריך לחפות על משהו. מכאן לאלימות האיומה שהוא מפעיל ברגע שהוא מרגיש שבן הגבירה חוזר למקום. למשל, יש איזו בעיה קשה מאוד. בספר הקוראן, בסורה החמישית, וגם בסורה מספר 117, כתוב במפורש שהארץ הזאת היא של עם ישראל. נכון? אן כתבה אללה לכם, אשר כתב האלוה לכם. מה זה כתב? בתפיסה המוסלמית, כשהאלוה כותב, הכוונה שזה עצם המציאות. ואז נשאלת השאלה, איך הם מתמודדים עם זה? שמדינת ישראל קמה. מה הפתרון שלהם?
שאנחנו לא בני ישראל.
אנחנו לא בני ישראל. ככה הם טוענים. כלומר, אתם יהודים, אתם? איזה יהודים. תראה איך הסגן אלוף שלך מתנהג בממשל, עם המזכירה שלו. זה ישראל? ברור. זה הדרך שהם פותרים את זה. אבל, יש פה בעיה. אם זה נכון, אבל אם זה נכון שישראל זה באמת ישראל, זה מהווה מבחינתם בעיה. כך ששאלו מה הרשעות והאלימות הנוראה שמפעילים עד כדי הרצת המוות עם המתפוצצים וכו', זה נובע מאיזשהו חשש שמקנן בתוך ליבם שמה עם ישראל הוא באמת עם ישראל. ולכן הם צריכים לעשות כל מיני החלפות של המיתוס. הם אומרים שהיהודים זה הפלסטינאים וכל מיני דברים כאלה, שהמקדש מעולם לא היה. מה שהיהודים טוענים שהיה מקדש בירושלים זה שקר גס, מעולם לא היה פה בית מקדש.
אבל זה ממשיך
וכולי.
מסורת של
קוראן? מה?
שם הם
מפתורים,
עשו כל מיני
מיתוסים. כן, כן, גמור. אני חייב לשקר לעצמי לומר שזה כך. אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? רוצים לשמוע סיפור. יש איזו אישה אחת בשם ג'יהאן סאדאת. אלמנתו של פברואר או אנואר? אנואר, כן. אנואר סאדאת. אז היא כתבה ספר זיכרונות. היא מספרת על הביקור, בין היתר בספר הזיכרונות הזה, היא מספרת על הביקור של אנואר בחרם. אתם יודעים איזה חרם? כן, חרם השריף. כן, זה פה קרוב לפה. מה? כן, אז הוא ביקר שם בחרם. היא אומרת, זה כזה מרגש לראות את אנואר מבקר שם. הרי אנואר היה במקום כל כך קדוש. החרם הוא מקום גדול שיכול להכיל מיליון מתפללים בבת אחת, ויש מקום לכולם. והמקום הזה היה כל כך קדוש, הוא כל כך קדוש שהוא אפילו היה קדוש עוד לפני האסלאם. ובזה היא מסיימת את הפרק ומתחילה פרק אחר. במה הוא היה קדוש לפני האסלאם? זה אף אחד לא יודע, לא רוצים לדעת. יש איזה בג, נכון, יש איזה בג, זה חסום שם. כן, מה אתה רוצה? מאיפה יודעים שמוחמד הוא ישמעאלי? זה מסורת שלהם. מסורת שלהם, כן. רואים שהשבטים הערבים נקראים בתנ"ך ישמעאלי? כן. לכבוד הראש, שלום, מחילה. אבל שמו, ששמה של אשת מוחמד הוא חדיגה. תרנגולת בערבית גיגה. בתודה, אוסי מנתניה. לפי כמות הפטרודולרים שבידי ישמעאל שבמפרץ, לא נראה שהוא מתענה תחת ידי בן הגבירה. זה נכון. זה נכון. אבל, כן, אבל בני ישמעאל, לראשונה, מאז מלחמת ששת הימים, לראשונה בהיסטוריה, מתענים תחת ידי בן הגבירה. כלומר, המפגש הזה, פעם ראשונה שהאסלאם, אפשר לומר, הוכנע על ידי בני הגבירה, זה קרה פה במדינת ישראל, ביהודה ושומרון. והפתרון הוא לא על ידי שאתה תמשיך לשקר להם ולומר להם שהם בן הגבירה, אלא על ידי שיתברר להם שהם בן השפחה, מכוח זה יש תיקון אפשרי אולי לאסלאם פעם. כן. מה? מה אתה רוצה?
אני יכול להבין שהגר היא נביאה.
מה היא?
נביאה.
האם הגר היא נביאה? נהיה לה גילוי אלוהי. האם זה נקרא שהיא נביאה? אפשר להגיד, למרות שהרמב״ם אומר שלא. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שזה התגלות ברמה מאוד נמוכה, זה אינטואיציה וזה, זה לא ממש. אבל אין הכרח, אפשר להגיד גם שהיא נביאה, מה יש? כתוב, כי הלום ראיתי אחרי רואי, שהייתה רגילה לראות מלאכים בביתו של אברהם, ולכן היא גם ראתה במדבר. אין פלא, כן? הרי אם אברהם לקח אותה, סימן שהייתה אישה מיוחדת. לא סתם בן אדם. כן.
כן.
לא, לא, יש גם הלכות בקוראן.
לפי זה שמקבלים בקוראן כמו שהוא, כמו שהרב
תיאר, בעולם לא יש שלום.
איך יכול להיות שלום
שהם
לא מוכנים לקבל שהם בני
השפחה? איך יכול להיות שלום כל זמן
שהם
לא מקבלים שהם בני
השפחה? הם לא יקבלו לעולם.
למה? יש אצלם כמה אנשים שמבינים את זה. למשל, האימאם פלאצ'י. הוא מקבל את זה. כן, הוא ראש הקהילה המוסלמית ברומא, שבאיטליה. והוא מדי פעם מגיע פה ליישוב היהודי בחברון כדי לחזק את ידי המתנחלים. הוא מצטער על כל פעם שיש ויתור של מדינת ישראל לחמאס או לאבו מאזן וכו'. איך אתם עושים דברים כאלה? הרי הארץ הזאת היא של בני אברהם, יצחק ויעקב. אם אנחנו לא נעשה את זה, אז זה יהיה רע לאסלאם וכו'. מה? מה? אז מה? אז מה? והוא סותר.
הוא לא מאמין בתנ"ך, זה התנ"ך של היהודים. וכל מה שהמצאנו זה רק שטויות. אנחנו תיקנו אותו וזייפנו אותו.
אז תשאל אותו איך הוא מסתדר עם זה, אבל הוא יודע שזה מה שהוא אומר. לא, 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 זה לא שהוא לא מאמין בדת שלו, הוא מאמין מאוד בדת שלו. יש לו פרשנות אחרת. כלומר, זה לא בלתי אפשרי שדברים ישתנו. כן? מה?
האדמו"ר המסדר של המוסלמים.
האדמו"ר זה הסאטמר של המוסלמים. אולי, אני יודע. שם הם מסתכלים עליו קצת כמו מטורף. אגב, הוא אומר שיהרגו אותו. הוא כמה פעמים אמר את זה, שיהרגו אותו. אבל הוא מוכרח לומר את הדברים האלה, כי זה התקווה של האסלאם. כן. המכה הראשונה שהאסלאם חטף הייתה הרבה לפני ששת הימים, בכיבוש הבריטי והצרפתית של המזרח התיכון. לא נכון. כי באותם הימים שהיה הכיבוש הבריטי והצרפתי של המזרח התיכון, האסלאם היה בתרדמה מוחלטת מבחינה לאומית. עוד לא נולדה הלאומיות הערבית, ובגלל שהם היו כבר מדוכאים תחת השלטון הטורקי, כך שמבחינתם זה לא היה משמעותי. שלום הרב, המשיכה למוחמד הייתה היכולת המיוחדת לעשות שלום ביניהם. כמו הזזת האבן במכה על ידי ארבעה מנהיגים הרוחניים בלי לפגוע בכבודם. האם הילדות של מוחמד בתור יתום בגיל 6 השפיעה על כתיבת הקוראן ועל הצדק החברתי? אולי. איפה אני יודע? כן.
זה לא נכון שהלאומיות הישראלית נולדה רק ב-200 השנים האחרונות.
הלאומיות המוסלמית נולדה בסוף המאה ה-19, דווקא על ידי ערבים נוצרים. שהם לראשונה דיברו על לאומיות ערבית.
על לאומיות כלאומיות שאתם מכירים, אבל על האסלאם כדת שהיא מסדרת הנהגות עולם וסדרי החיים וכו'. זה כבר היה קיים משחר ימיה.
האסלאם בתור דת שמסדרת סדרי עולם ורוצה לשלוט מבחינה פוליטית והכל, הדבר הזה היה נכון במשך 150 השנה הראשונות של האסלאם.
זה כל ימי הביניים?
לא.
מה?
אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. במשך 150 שנה התפשט האסלאם מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין. בסדר? מכאן ואילך הפסיק את ההתפשטות שלו. וזה לא במקרה, בגלל שהוא הגיע לשיא כוחו. מכאן ואילך האסלאם הלך והתפלג מבחינה פוליטית. היה לך שלוש חליפויות, חליפות באנדלוס, חליפות בצפון אפריקה, וחליפות במזרח. כל זה עוד איך שהוא החזיק מעמד עד אשר בא, עד שבא הכיבוש המונגולי. הכיבוש המונגולי החריב את החליפות של בגדד, ומאז לא קם האסלאם ממכתו זו. אז אחר כך כל מיני כובשים טורקיים שבאים ומשתלטים על האוכלוסייה המוסלמית, כגון סלאח א-דין, זה כבר מהווה נספחים. זה כבר לא הערבים, זה גם לא האסלאם, במובן אמיתי. תהיתי?
זה לא לגמרי מסתדר לי.
למה זה לא לגמרי מסתדר לך? הרי סך הכל צריך להבין שמכאן ואילך היה... הייתה מסה של העולם המוסלמי, אנשים מוסלמים קיימים, אז זה תמיד שאלה מי ישלוט פה. אבל האסלאם בתור ישות שכבר באה עכשיו לכבוש את כל העולם כולו ולהפוך אותו למוסלמי, זה הפסיק אחרי 150 שנה.
המזרחן ברנרד לואיס אומר שזה לא ככה.
ברנרד לואיס מה אומר?
ברנרד לואיס אומר
שהאסלאם
פשוט
שקל. לואיס, כן.
הוא טוען שהאסלאם שקל לאט לאט, ובמקביל הם נפלו בעיקר על זה שלא הייתה להם טכנולוגית, במקביל לזה שהאירופה כן התחילה לשלוט.
זאת אומרת שהם שקעו.
שהם שקעו, אבל זה כל כובד מהביניים.
הם ניסו כל פעם לצאת מזה, אבל זה לא הלך.
הם ניסו לצאת מזה, הרי רוב הזמן של ימי הביניים הם שלטו באירופה, רק לקראת תקופת הרנסנס הם התחילו לשקוע.
בסדר, אדם, אפילו נקבל את דבריך. זה עונה על השאלה של הבן אדם פה באינטרנט? מה הוא שואל? הוא שואל שהכיבוש הבריטי והצרפתי זה הייתה הנפילה של האסלאם. אני טוען שלא.
עוד כבר לפני זה אני טוען.
לפני כן זה כבר נפל. כלומר שכשנפוליאון פה נפגש עם הממלוקים במצרים, הוא לא פגש משהו, איזה כוח כובש שרוצה להפוך את כל העולם כולו. הוא פגש ממלכה שהייתה קיימת, כוחנית.
זה לא אנחנו שפתאום גרמנו להם לכל הצער והכאב והיגון שפתאום כבר שולטים?
לא, מה שקורה בימינו זה משהו אחר. שהייתה התעוררות של האסלאם אחרי הדקולוניזציה. כלומר, ברגע שהקולוניות נפלו, אז באמת התעוררה הלאומיות הערבית. הלאומיות הערבית הזאת בעצם ספגה לראשונה את מפלתה האמיתית במלחמת ששת הימים, זאת עובדה. כך שבחינתה אפשר לומר שהעולם המוסלמי עד עצם היום הזה סופג את העלבון של הניצחון היהודי. מובן?
זה מה שהם קוראים
נקבה. כן, הנקבה במובן הזה זה משהו מאוד עמוק אצלם. זה שבירה של הגאווה. מה? יש שם יערות מעניינות, אני לא יכול לראות אותם כי אני מסתכל עליך. טוב, בוא נראה. לפי ההלכה המוסלמית, כל המאוחר בקוראן מבטל את המוקדם. כלומר, הדברים הרעים הכתובים על עם ישראל מאוחר יותר בקוראן, מבטלים את הדברים הטובים הכתובים בסורות המוקדמות. טוב, אולי. סליחה הרב, אם אפשר לחזור על סיבת אהבת המוות שלהם. תודה. אני לא הסברתי מה סיבת אהבת המוות שלהם. אמרתי, הסיבה של האלימות שלהם, זה בגלל איזה חיפוי שמחפים בהכרה שלהם על האפשרות שאולי עם ישראל הוא עם ישראל, שזה דבר נורא לחשוב אותו, לבחינתם. עכשיו, אהבת המוות אצלם זה משהו אחר, זה משהו חולני. כן, משל כשהם מתפוצצים. כן, לא, כשהם מתפוצצים. השהיד, כן? כשהם מתפוצצים. מה הכוונה של הדבר הזה? האם קוראים לזה מסירות נפש במובן היהודי של המילה? תשובה, לא. כשיהודי מוסר את החיים שלו, מה הוא מוסר? את החיים שלו. כשהם מתפוצצים, הם מוסרים את המוות שלהם. וזה משהו אחר לגמרי, כי יש שם איזה מין פולחן מורבידי של כוחות המוות, של כוחות ההרס, של כוחות האובדן. וזה משהו הרבה יותר, הייתי אומר, חמור מבחינה פסיכואנליטית. צריך פעם לעשות ניתוח של הדבר הזה, מאיפה זה בא בנפש. זה בא ממקומות מאוד מאוד לא טובים. כן. לכן כל ניסיון של השפעה של הדבר הזה למסורת הנפש שלנו איננו לגיטימי כלל וכלל. טוב, איפה היינו? כן.
נו. גם לפי יהדות אז טעם את האופי שלנו.
לפי זה היהדות תואם... יפה, יפה, אתה צודק. כלומר, כשם שהאסלאם תואם את האופי הערבי, כך היהדות תואמת את האופי היהודי. נכון, אכן אני מקבל את זה. אבל עם הבדל אחד. שהאסלאם טוען שהוא מתאים לכל בני אדם. והיהדות איננה טוענת את הדבר הזה, וזה הבדל מהותי. כלומר, תסתכלו לרגע אחד בבקשה בפסקה קוף. פסקה קוף, שורה 2, 4, 6, 8. זה בעמוד למד ח'. הנה, אילו אמר אותו נביא, מכוון למשה, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה בה. אתה בא ואומר שמה שאתה אומר זה טוב לכל בני העולם. אז למה זה מתפשט רק באזורים מסוימים של העולם? אגב, איפה האסלאם מתפשט? מבחינה גיאוגרפית זה מאוד מוגדר. באלכסון הצחיח, שמתחיל ממדבר גובי שבמונגוליה, הוא מסתיים בחוף סנגל בסהרה, נכון? כלומר, זה מין אלכסון כזה, מצפון מזרח לדרום מערב, האלכסון הצחיח. אינדונזיה זה נכון שזה המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, אבל זה אסלאם מזרוחני כזה, זה לייט, כן, סרוגות כאלה, כן, זה אסלאם סרוג, כן, כן, כפייה סרוגה, זה שום דבר, כן. אבל צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שבסופו של דבר מה שאתה אומר תואם סוג מסוים של תרבות, בסדר? מה שנקן היהדות שמעולם לא טענה שהיא מתאימה למישהו אחר מאשר ליהודים. ראוי לציין שעומר החליף השני של האסלאם עשה טרנספר לכל יהודי מדינה ובאזורים האחרים של חצי האי ערב, כיוון שליהודים אסור היה לגור על אדמת קודש מוסלמית, כך שלפי האסלאם טרנספר הוא מעשה לגיטימי. אני... מה? אני חולק על מה שכתוב כאן. עומר לא עשה טרנספר ליהודים. הוא שחט אותם. כן? מה? הרגו את כל היהודים בחצי האי ערב. ברור? זה מה שהוא עשה. לא שהוא עשה טרנספר ליהודים, הוא הרג את כל היהודים. טרנספר לעולם הבא, אתה אומר. כן. אבל ודאי שלא... טרנספר, טרנספר זה מילה קלה, רכה כזאת, כן, נחמדה, כן. מי שכן עושה טרנספר ליהודים זה לא הערבים, זה היהודים, זה משהו אחר, כן. לפי העיקרון שיהודי מגרש יהודי, רק יהודי יכול לגרש יהודי. טוב, איפה היינו? ספר זה, אני שוב חוזר פה לדבר, ספר זה דבר פלא הוא המחייבנו לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה אף לא פסוק אחד מפסוקיו. כן? אגב, היו כמה אפיקורסים באסלאם שניסו להוכיח שזה לא נכון, וניסו לכתוב ספרים בסגנון של הקוראן כדי להראות שכן אפשר לזייף, כן אפשר לעשות משהו דומה. והאמת היא שהם לא הצליחו. כלומר, מבחינה ספרותית, הקוראן הוא כן ספר יפה. אין מה לדבר. נביאנו, קראת את הקוראן? תקרא אותו, תראה, אתה תהיה שבוי. זה יהיה משהו נפלא. אתה יודע למה ניסית ולא הלך לך? באיזה שפה קראת אותו? בעברית, זהו, גמרנו. ברגע שקראת את זה בעברית, אתה לא שייך לתרבות שבתוכה אתה יכול להבין את היופי של הספר. יש ספרים שהם לא ניתנים לתרגום. מה? זה נכון, לא? החיים לפניך. מה? זה לא הוא שכתב את זה. הוא היה מדבר, והיו רושמים את הדברים שלו. הוא הבן אדם. כן, הוא ידע לדבר. לדבר הוא ידע. אתה יודע לך שיש ספרות שלמה, למשל אצל הבדואים, ספרות שעוברת מדור לדור בלי להיות כתובה. היא עוברת בעל פה. לא, וגם אצל גם אצל הבדואים. אצל הבדואים יש סיפורים ארוכים מאוד, שיריים מאוד, שמועברים מדור לדור, מילה במילה, ואף אחד לא כותב אותם. כי זה לא תרבות של כתיבה, זה תרבות של דיבור. למשל, אם אתה לוקח ככה, קבוצת ערבים מהדור הישן, יושבים ביחד עם הנרגילה. אסור שאף אחד לא ידבר. כלומר, כל אחד מספר, מדבר, כל אחד בתור שלו לדבר. ואם אף אחד אין לו מה לומר, אז אחד אומר אהלן. ואז כולם אומרים אהלן. עד שבסוף מישהו מדבר. כן, זה חלק מתרבות, תרבות הדיבור. בסדר? אז לכן הוא היה מדבר, והיו התלמידים שלו היו יושבים וכותבים. חלק היו כותבים את זה על עלים של עלים רחבים של דקל. יש כאלה שהיו כותבים את זה על עצמות של כתפיים של גמלים. ויש כאלה שהיו מוצאים חתיכת נייר, היו כותבים. אחר כך, כשמוחמד מת, אספו את הכל על ספר אחד, ואז עומר ציווה לשרוף את כל הטיוטות. והכל נשרף, ונשאר הנוסח הרשמי של עומר. אגב, מעניין, הנגררים אחרי עלי, שנלחמו בעומר, טענו שעומר זייף כמה פסוקים. איך הם טענו? שיש כמה פסוקים מזויפים, ואף על פי כן, אצל השיעים, שהם ממשיכים את תורתו של עלי, הם מקבלים את הנוסח של עומר, כי זה הנוסח שיש. בסדר?
אז אם עומר באמת, אם אף בן אדם
יוצא
לכתוב משהו בנוסח הזה...
כן, אז מה התשובה לטענה הזאת? לכאורה, זו טענה יפה מאוד, נכון? שהקוראן כתוב כל כך יפה, שזה ההוכחה לאלוהיותו, נכון? מה? כמו שמחזירים בתשובה יהודים. כן, מעריך את הצופן התנ"כי, וזה משהו משהו, נכון? אז לטענה הזאת תהיה תשובה של מלך כוזר בהמשך. בסדר? הלאה. נביאנו הוא חותם הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו וקורא כל האומות, את כל האומות לקבל עליהם את האסלאם. מה הפירוש הביטוי חותם הנביאים? לא יכול להיות נביא אחריו. זאת אומרת, מוסלמי שיטען שהוא נביא יוצא מן הדת. זה מה שקרה למייסד הדת הדרוזית, שטען על עצמו שהוא נביא, ובמובן הזה כפר באחד מיסודות האסלאם, ולכן הוא הוצא מן האסלאם. כן? ככה זה התחיל. כי הוא טען שהוא נביא. הדת שלהם יסודית מסיבות אחרות. כן? אבל לכל פנים, הדת שלהם איננה האסלאם, וזה התחיל מזה שהמייסד טען שהוא נביא. מה זאת אומרת שהדת שלהם סודית? שהכוונה שהדת שלהם היא סודית. מה? מה סודי מה? מה שהיא אומרת? מה העקרונות? במה הם מאמינים? אתה לא יכול לדעת. זה רק כמה גדולים שיודעים. מה ביהדות? ביהדות, הדת היא גלויה לחלוטין. אתה רוצה לדעת במה היהדות מאמינה? תפתח כל ספר, הנה כוזרי, כתוב פה במה היהדות מאמינה. אצל הדרוזים. אצל הדרוזים. לא אצל המוסלמים, הדרוזים. זה לא אותו דבר. דרוזי זה לא מוסלמי, מוסלמי זה לא דרוזי, זה משהו אחר. טוב, אז כל הקופנים, הם אומרים שהנבואה פסקה. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. בעצם מה זה אומר ביחס לנבואה? כלומר, אדם שחי על פי האסלאם, מה הוא חושב על הנבואה? שהיא לא רלוונטית. כלומר, זה בעצם, זה מין, זה יוצר בנפש אטימות לאפשרות לשמוע את דבר השם. אגב, דבר דומה יש בנצרות. הנצרות אמנם באופן רשמי אינה כופרת בנבואה, אבל מה שהיא אומרת חוסם את הנבואה. מדוע? הם אומרים שהדיבור, רוח הקודש, שהיה מדבר עם הנביאים, הפך לבשר. נכון? כך כתוב באבנגיליון של יוחנן. פרק א', פסוק א', בראשית היה הדיבור, והדיבור נהיה בשר. כך הם אומרים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הנבואה, הלכה למעשה, עוברת, כבר היא הופכת להיות מיותרת, כי הכל עובר דרך אותו האיש. וגם פה, הנבואה פה, בצורה יותר ברורה, נחסמת. מה עם היהדות? מה היהדות אומרת על הנבואה? שהיא אפשרית. זה שאין לנו נביאים, זה פשלה. אבל זה לא בסדר, צריך להתחדש. אנחנו מצפים להתחדשותו של רוח הקודש. טוב, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. אמן.
שהוא...